אנחנו בהמשך לשיעור לשיעורים שלנו בדיני המסעת והקפאת דברים בשבס קוידש. זה השיעור הרביעי אם אני לא טועה. אז ככה, האמת היא שאני חשבתי להגיד שיעור ביחס יונטב, אנחנו הולכים לקראת יונטב, אבל פתאום קלטתי בזכות השיעורים המוקלטים פה שבשנה האחרונה כבר היה שיעור ביחס יונטב, ולפני קצת יותר משנה גם היה שיעור, אז באמת הציבור יכול להיזכר, ומי שלא אז יכול במחשב שלו להקיש הרב פרקש יונטב, זה מה שאני עשיתי היום, ויצא לו שלושה שיעורים על המסך, הוא יוכל להתעדכן מלחס יום טב. לכן החלטתי, אחרי שכבר השקעתי כמה שעות בלכין יום טב, אבל מה, אם אנחנו עושים בדיני המסע וההקפאה בשבת, אז לפחות ככה מגיע את הכבוד ליום טב שמשובה, שאנחנו נזכיר את קצת פרטים בנוגע למסע וההקפאה ביום טב, כן? אז ככה, דבר מאכל, כמו שומן, משהו שיש בשומן וכיוצא בזה, מותר לרסק ביום טף, אפילו בידיים, למרות שבשבת אסור לרסק בידיים, רק כפי שדיברנו בשיעורים, שאם רוצים שומן להמיס בשבת, אז זה צריך לעשות דווקא על ידי שאנחנו לא נעשה שום פעולה, רק נוציא אותו מההקפאה ונשים אותה בחדר שזה יימס מעצמו. אם רוצים להמיס את השומן בסמיכות למקור חום, זה מותר רק במקרים של צורך גדול מאוד לשבת, כיוון שדעת השולחן רמו שאסור, ו... אם יש צורך גדול מאוד, סומכים על המחבר ומתירים, אבל באופן כללי אסור לקרב למקור חום. אבל ביום טוב מותר אפילו לרסק בידיים. ונוגע לקרח, אם אנחנו רוצים להמיס קרח ביום טוב, אז בשיעור הקודם דיברנו בנוגע לקרח בשבת, אז לכתחילה כדאי לנהוג עם הקרח כמו בשבת, ולא נעריך למה ומדוע, מה ההבדל בין הקרח לשומן. הרב שם זלמן אוירבוד מדברים על זה, והם טוענים שזה חמור יותר, שם זה סוף כל סוף זה מאכל שהוא כפו ואתה ממיס אותו, פה זה קרח הופך למים, יש איזה הסברים להמיס במקום חום, כפי שאמרנו קרח, להמיס במרד מקור חום מותר כשיש צורך חשוב. אז אם יש לנו איזה סיר עם תבשיל ששומני וכפה שומן עליו, אז אם אנחנו רוצים להמיס אותו אין שום בעיה לשים אותו על האש, אנחנו יכולים לקחת את הסיר הזה, מוציא אותו מהמקרר, לשים אותו על האש ביום טף, והאש ימיס אותו ויהפוך אותו למרק בלי שום בעיה, כפי שאמרנו שלהמיס מותר ביום טב, ואם צריך איזה שומן קרוש להתיך לצורך אכילה, או רוצים לתגם בשומן, או חמאה שרוצים להתיך אותה, לעשות ממאכלי החלב לקראת חג השבועות הקרב ובא בעזרת השם יתברך, איזשהו מין דבר שאנחנו עושים אותו, מתגנים אותו בחמאה, ויש לנו פתיחת חמאה קשה, רוצים לשים אותה במחבת ושתנמס, תהפוך למין שומן שאפשר לצלוט או אני יודע מה לעשות בתורו, מותר לעשות את זה ביום טוב בלי שום בעיה, חמאה, מרגרינה וכיוצא בזה, כמובן לצורך השימוש בו ביום, כי אסור מיום טוב לצורך חול או מיום טוב ליום טוב וכיוצא, מיום טוב לשבת צריך להיר ולא כל הכללים האחרים. אם יש לנו כלים שדבוק בהם שומן, מותר לא רק להכניס אותם למים חמים לשתות, מותר אפילו לשפוך עליהם מים חמים, שהשפיכה ממיסה את השומן, ועל זה דיברנו בשיעור מלכות שבת, שנחשב ממש ממיס בידיים, אבל כפי שאמרנו, ביום מותר אפילו להמיס, לרסק בידיים את השומן. אז אם אני פותח ושופך מים חמים על משהו בכלי שדבוק בו שומן, ואני ממיס אותו, אין שום בעיה ביום, כי זה מותר. להקפיא נוזלים, אז אנחנו נדבר על זה בשיעורים הבאים שנחסוג, כי אנחנו עדיין בדיני המסע, כשנעבור דיני הקפאה, בשבת גם כן יש פוסקים רבים שמותר, אז מסתבר שביום טוב גם אלה שמחמירים בשבת, כמו הצ'יבינרוב וכיוצא בזה שהחמירו, יסכימו להקל. צריך לזכור שמחממים נר להמיס, אז בשבת, ביום, בדרך כלל כשרוצים להדביק את הנרות בפעמות, אז מה שנהוג בדרך כלל זה לחמם את התחתית של הנר ולהדביק אותו, אבל לחמם את הנר, להמיס את התחתית ולהדביק אותו במנורה, זה אסור, ולא כל כך מצד דיני המסה, אלא מצד משהו אחר, ובלשון אדמו"ר הזקן והפוסקים, גזירה שמא ימרח והוא תולדת הממחק. יש מלאכת הממרח בשבת, לקח את משחר או משהו ולמרח אותו, למרוח אותו, וזה תולדות מלאכת הממחק של אחד מלמדת המלאכות של שבת. נכון, זה לא הממרח המקורי, אבל כיוון שחכמים גזרו מדרבנן גזירה שממרח תולדת הממחק, אסרו לעשות את הפעולה הזאת ביום טב. חכם עיניו בראשו ידאג לדרכים איך הוא גורם לכך שהנרות יחזיקו מעמד בלי שיצטרך להדביק אותם. עכשיו אחרי שאנחנו שילמנו את החוב הקטן שלנו ללכות יום טב, כפי שאמרנו שאנחנו אמורים ללמד ללכות יום טב, אבל כבר שבשנה וחצי האחרונים כבר פעמיים לימדנו, אנחנו ממשיכים בדיני המסע והקפאה בשבת, אז הקדשנו כמה דקות להלכות יום טוב והמסע והקפאה, אבל אנחנו חוזרים עכשיו להלכות שבת. סבון אסלה, כן, אז יש שמסמים באסלה שהשירותים כמין חתיכת סבון רחני כזה שמוצמד באמצעות תפסן פלסטי, בדרך כלל זה מוצמד לאסלה, וכשמזרימים את המים נשטף הסבון והוא מחטא את האסלה, כן? סוגים מסוימים זה גם מפיץ ריח נעים, יש סוגים שזה גם יוצא צבע נעים במים, ירוק, כחול, משהו שעושה הרגשת רעננות וניקיון. אז ככה, אם זה סבון מהסוג של לא צובע את המים, אין איסור בעובדה שמעצם פתיחת זרם המים נשטף ונמס קצת מהסבון, כן? הסבון הזה הוא קשה וקשיח, ומה שנמס ממנו זה דבר מועט מאוד, ויש עוד טעמים, כן? ראשית כל אנחנו למדנו שכשרק מעט מהדבר נמס אז אין איסור דבר, אפילו שיש אולי מקום לדון, כשדיברנו בשיעורים, כשזכרנו את העניין של המועט, שהמועט זה בחשיבות, זה תלוי, לא כל כך בכמות, אז אולי יש כן חשיבות לכמות של זה שני מסן, איך זה עובד בדיוק, אז נראה להתיר בגלל תרמים נוספים. רבים מהפוסקים סבורים, כאשר הדבר שנמס מתערבב ישירות בדבר, יש לי בתוך קוס, יש חתיכת קרח, כן? אז לכתחילה לא מתערבים, לא עוזרים לקרח להינמס, אבל רבים מהפוסקים סבורים שכשזה נמצא בתוך המים וזה לא הופך להיות מציאות בפני עצמה, מיד כשהוא נמס הוא הופך להיות חלק מהמים, אין עניין של המוליד, אתה לא רואה שנולד פה דבר חדש, לדעתה מותר אפילו לרסק את הקרח שנמצא בתוך המים. אז נכון, רבים מהפוסקים סבורים ככה, אבל אדמו"ר הזקן סבור, ועוד פוסקים סבורים להחמיר בזה, אבל פה יש עוד דברים, אתה לא שופך ישירות על הסבון, אתה לא לוקח דלי מים ושופך על הסבון, אתה עושה מין פעולת גרמה, אתה נותן לחיצה על ה... אתה משחרר את הסתימה, אתה לא יוצר פעולה אקטיבית לשפוך מים, יש מים ש... נמצאים שם רק, הם לא יכולים לזוז. אתה מסלק את המונע, זה נקרא הסרת המונע. אתה מסלק את מה שמונע מלהם לפרוץ ולהמשיך, ואז המים יורדים. אז אנחנו מצרפים פה כמה דברים יחד, כן? יש חשיבות גדולה, צורך גדול לבן אדם, אלה שמשתמשים בדבר הזה, שיהיה את הניקיון הזה המרבי. וכפי שאמרנו, פוסקים רבים סבורים שכשזה מתערב במשקה מותר אפילו לרסק בידיים, כן? אז למרות שאמרנו שאל תראה במחמיר בזה, המנידון דידן שאני לא שופך ישירות על הסבור, אנחנו מסיר את המונע של זרימת המים, ועל זה מתאפשר את הסרימה על הסבור, נראה שנכתב מה שנקרא כוח שני. מכירים את המושג הזה? כוח שני. יש כוח ראשון, אדם לוקח משהו ומזרים, יש כוח שני שהוא מסיר את המונע, זה פעולה מספר אחת. פעולה שנייה שהדבר הולך ורץ לאן שהוא רץ. אז הדברים מתבארים בעריכות יותר בספר אצלנו בביאורים באות למד א', אבל יש פה עוד דבר נוסף שזה גם כן אינו מסכוון, זה פעולה קלה חייד, עיקר הכוונה זה לא שאני פותח את הברז כדי שהסבון הזה יקבל שטיפה, אני פותח את הברז כדי להוריד את המים בשירותים, לא פותחים ברז הכל נקי, יש להבטח את הברז כדי שהסבון הזה ישתף ממנו משהו. אולי יש אנשים לא לגמרי בדור הדורנה, השני יש נורמלי, פותח את הברז כדי לשטוף את האסלה, אלא מה שאומר כבר יוחד בידיום, יש שם חתיכת סבון כזאת שנותנת מרכיב נוסף, עוד איזושהי דחיפה קטנה לניקיון, אבל לא זה עיקר הכוונה שלו. אז נכון זה פסיק רישה, זה לבד זה לא סיבה להתיר, אבל זה גם כוח שני, אולי זה גם כן עדיין לא סיבה, אבל דעת רבים אנחנו פוסקים שזה לגמרי מותר. ככה שכל הטעמים האלה ביחד צירפנו שמה, והמסקנה היא להתיר. אז שוב,
הסבון גוף,
מה?
הסבון גוף אמרנו שאנחנו שמה לא מתירים כי אני רוצה את הסבון
בדיוק, שמה אני עושה פעולה בידיים ראשית כל, לא שאני עושה איזושהי פעולה אחרת ופתאום נופל מהמקלחת, נופל על הסבון מים.
כשאתה מניח את הסבון זה אך ורק למטלות
בשביל
להגמיס אותו עם המים.
כן, זה כששמת אותו בערב שבת.
אבל
כשאתה מוריד את המים, בטח שזה חשוב, אבל כשאתה מוריד את המים לא זאת המטרה. המטרה היא שהמים ישטפו את האסלה, ואם כבר שוטפים את האסלה שגם שם, לא בשביל זה אני פותח את המים. כן, אבל ייתכן באמת מי שיבוא הכל נקי, הכל בסדר, אבל כדאי שיש חיידקים, אז בואו נפתח את המים כדי של רק בשביל זה, אני עושה את זה, את הטעם הזה הוא יפסיד. עכשיו מנוגע את זה נברבנו על סבון אסלה שהוא לא צובע את המים ולא מוליד ריח במים. אם זה סבון מסוג שמוליד ריח טוב במים, זה לא רק שהוא שוטף, אז הוא מוסר ריח נעים בחדר, אז זה מותר רק בתנאי שאתה לא מעוניין בריח הטוב והכוונה שלך לסלק את הריח הרע בלבד. דיברנו בדיני המוליד ריח ולא נחזור על זה עם כל הפרטים עכשיו, אבל היסודות של איסור הולדת ריח בשבת הם שהולדת ריח בשבת אסורה בתנאי שאתה מתכוון להוליד ריח טוב בדבר שהוא לא מריח, שיתחיל להפיץ ריח. אבל כשאתה לא מוניד, האינטרס שלך זה לא הריח הטוב אלא העברת הריח הרע, כפי שברוב המקרים בשירותים כשיש לי משהו שמוליד ריח שם, זה לא בדיוק המקום שאנחנו מחפשים פתאום שהוא יותר ריחני מאשר המטבח או חדר השינה שלנו. מה פתאום אנחנו תוצרים שם בשימוש שלויה, השטח הריחני בדירה, אנחנו שם יש עניינים שם הפך הריח טוב, אנחנו רוצים להפיץ ריח טוב להסרת הריח הרע. אז מי שבאמת מתכוון לכך ש... זה בדרך כלל לא, ולכן אם אתה לא מתכוון להוריד ריח טוב ורק לסלק את הריח הרע בלבד, אז זה מותר. מעניין שראיתי, זה סתם ידיעה מעניינת, כל הפוסקים שמדברים בנושא הזה לא הבינו ככה, אבל יש ספר בשם אורחות שבת, זה ספר של מחברי הדור שלנו שהם נכנסו לעובי העניין, הם טוענים שדיברו עם המומחים לדבר הזה עם מומחים שמייצרים את החומרים הללו, והם אומרים שהאופן שזה מפיץ ריח בחדר השירותים זה לא על ידי זה שיורד ממנו קטע ריחני והוא מתערב במים ויותר ריח טוב במים ואז אנחנו מגישים את הריח הטוב בבית. לא, בכלל לא. מה שנכנס שם למים הוא לא יכול לעשות שום ריח בבית. הטבע הארוכה של הדבר הזה, של החום הזה, שהוא מתנדף לאוויר ועל ידי זה הוא מבשם את החדר. אלא מה? אחרי זמן מסוים הריח פג, נוצאת לו שכבה חיצונית על החומר שהוא מפסיק להוציא מתוך הריח. מה עושה השטיפה שלנו? שעודת המים, השכבה הזאת שנדבקה לה, כאילו על הסבון הזה שלו מפיץ עכשיו ריח, היא נשטפת ממנו, מתגלה השכבה הפנימית שבה יש את הריח והיא מבשמת את החדר. כלומר, אתה לא לוקח דבר גוש ריחני ואתה גורם בו שיפיץ ריח במשהו אחר שהוא לא ריחני. הגוש הריחני מפיץ ריח כל הזמן, ומה לעשות שיש מחיצה מבדלת, אז הוא לא עושה את זה. זה כמו שאתה פותח קופסה שיש בתוכה ריח טוב, אז תגיד, הולדתי ריח, לא לטרם שום דבר. זה הדבר המריח, הוא שמריח. אם אנחנו מבינים, כפי שכל הפוסקים שדיברו בזה, הפוסקים מהדור הקודם, שהם דיברו על זה, שהבינו שפשוט החומר הזה יש בו, כשאני שוטף אותו, אז נשטף מהגוש הזה כקטע ריחני שנכנס למים, והמים האלה מתחילים להפיץ ריח. הוא אומר, לא, מה פתאום, המים האלה, מה שנכנס בהם, נכנס בהם כלום. מה שהשטיפה הזאת פועלת, שמסירה את המסך המעבדיל, שלא נותן לריח הזה להופעת, אבל מה שמריח זה סבון עצמו. אז ככה, שלפי מה שהם כותבים, אז בוודאי, בוודאי שאין פה שום בעיה. אבל כפי שאמרתי, כל הפוסקים לא הבינו ככה, אני לא יודע. לא יודע אם יש פה מישהו שיודע לברר את הדברים האלה, אבל זה מה שהם כותבים. Anyway, זה מותר. עכשיו, אבל אם הסבון הוא צבעוני, שגורם למים לקבל צבע נעים, ירוק, כחול, כפי שאמרנו מקודם, אז אם האדם יש לו עניין בזה, הוא רוצה שיהיה צבעוני, לא בגלל שהוא... לא, יש לו בבית, זה מה שיש לו, אין לו משהו אחר, יש לו רק כאלה סבונים, אין לו שום עניין בזה. אפילו לא ידע בך שרוך לצבוע את המים, אז אין לו שום אינטרס בזה. אז, אבל אם יש לו עניין בזה, כפי שזה ברבים מהמקרים, זה אסור משום צפייה בשבת. עד כדי כך זה נמצא שם לפני כן, צריך להוציא אותו בעוד יום, כן? ואם לא הוציא את זה בעוד יום, להוציא את זה לפני ששוטפים את האסלה. אז, למרות שצביעת מאכלים מותרת בשבת, כלומר עכשיו אנחנו כשוטפים, אוספים יין לתוך כל מיני דברים, אף אחד לא מקפיד שמכניס את הגלידה האדומה שלו לתוך איזה שם, או את המחית תותים שהוא מוסיף אותה לאיזשהו קומפוט או משהו. אנחנו נדבר על זה, יש לנו שיעורים בנוגע לעניין של צביעה במאכלים, הקופנים, הנקודה היא כך, שדיברנו כבר בשיעור הקודם, נדמה לי שהפרימגודי והקצויס השול, חובות כותבים, שכל זה שצביעת מאכל מותרת, כשהמטרה היא לאכילה ולשתייה, אין צביעה בו אוכלים. אבל כשהמטרה היא לא להכילה לשתייה, לצביעת המאכל בבד, זה אסור. כתוב בגמרא, אז מתחיל יש גמרא, אתה לא ניכנס לכל העריכות, אבל רק את הכותרת. שוחט משום מאי חייב. תראו את הגמרא מסכת שבת. איזה מלאכה הוא עשה? אחד החוקים בגמרא, הוא שוחט משום צובע. שהוא צובע את הצבא של הבהמה, הרמוניה בזה, כן, שהבהמה תראה סחורה טריה. ככה בימים ההם לפחות, כך שהאדם שהביא בשר, שרצה שיראה שזה בשר טרי, אם היה נראה על זה דם של השחיטה עכשיו, זה נשחט היום, זה נשחט אתמול, כבר לא היה רואה שם דם טרי. כל פנים, כנסי כל הפרטים, אין צביעה באוכלי, זה תלוי. אם הצביעה היא בשביל האכילה שהאוכל יהיה צבוע, זה דבר אחד, אבל אתה רואה שדבר יהיה צבוע וזה לא קשור לחלק האוכל, טוב, לא ניכנס לזה בריחות, אבל זה לא תהלכה. אז בנוגע לעניין שלנו, אם אנחנו שמים שם סבון צבעוני ויש לו עניין בזה, אז שום, שום צביעה בשבת, אז צריך אפילו להוציא את זה. אם שכחנו להוציא את זה מלפני שבת, צריך להוציא את זה בשבת. השאלה רק איך מוציאים את זה. אז ככה, אני גם פה יקצר, כי זה קשור ללכות מוקצה, כן? אנחנו יודעים שכלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל לצורך גופו או מקומו, כן? אבל שמקומה אני צריך עכשיו להשתמש פה, זה מפריע לי להשתמש, אני רוצה לסלק אותו כדי שיוכל להשתמש. אז אם אני מוצא, לפי זה, אם אני רוצה להוציא את הדבר הזה מהאסלה, מדוע? כדי שאני אוכל להוריד את המים, זה כדי שיוכל להשתמש בדבר הזה, הוא מפריע לי להשתמש, זה נקרא כמו לצורך מקומו, אז זה מותר. אבל יש סבורים, שמרשם מסכים חוסר, עוד סבורים שהדין של הסבון הזה זה כמו מוקצה מחמת גופו, זה לא כלי שמלאכתו לאיסור, ולפי מה שהם סבורים, אז כמובן שאי אפשר לטלטל את זה גם לצור גופו ומקומו, אז יצטרכו לעשות את זה מאחורי ידיו, בכל הדרכים שמותר לטלטל מוקצה ממש. אבל אני, כשאני כותב, אני הקטן כמובן, וכולו, אז אנחנו סבורים שדינו ככלי שמלאכתו ליישום, ולכן מותר לטלטל אותו כדי שאפשר יהיה להשתמש. עכשיו, אם הסבון הזה לא נמצא באסלה אלא במיכל השטיפה, בתוך המיכל של ניאגרה, שם זה נמצא, אז שם בספר, מי שרוצה לראות בערכות את ההוכחות והראיות, אנחנו כותבים שבכלל לא צריך להסיר אותו, למרות שהוא צובע את המים, כי זה לא קשור לפעולה שלך, אז הוא נמצא שם, אז הוא צובע ללא קשר. במקומות שיש ציבור גדול שמשתמש בשירותים, ולולא הסבונים האלה, יש שם צחנה קשה, שיש מצב של כבוד הבריאות, מה שקוראים לזה, אז אם אין האפשרות אחרת, יש מקום להתיר גם את השימוש בסבון אסלה צבעוני, מכיוון שאחרי ככלות הכל ידוע של צורך הכבוד הבריאות, בפרט שקשור להשתמשות בשירותים ובצרכים, אנחנו רואים בשולחן ערוך סימן שלם, סימן שין יוד ב' שהתירו טלטול מוקצה לצורך זה. מדובר שם על אבנים מסוימות שמשתמשים בהם לקנח, עכשיו זה מוקצה. מדובר שם על לעשות איזה מבנה כזה של איזשהו בליטית, לשים אבנים על אבן כדי שיוכל לשבת שם בתוכו ולעשות את הצרכים שלא יראו אותו בשדה, כל עם ישראל שעובר שם יראה אותו, כל מיני דברים שצורך כבוד הבריאות התירו. אז נכון שלא מפורש על הנושא שאנחנו כרגע מדברים עליו, ולכן לכתחילה בטח שהגבאים ישתדלו שזה לא יהיה צבעוני, אבל אם זה מה שיש, ואם יוציא את זה, אז תוך זמן קצר יתחיל שם להיות ריח לא נעים, וזה עניין של היפך כבד דבריאס, אז לעניות דתנו נראה שיש בהחלט מקום להתיר. השאלה עכשיו, אם יש באסלה סבון כזה במשתנה, יש סבון כזה, בבית הכנסת שמו ככה, עכשיו האדם שהולך לעשות שם את הצרכים, אנחנו, כל היתרים שלנו גם בנויים על זה שאנחנו לא מרסקים ישירות את הדבר, כן? אנחנו פה מורידים מים ושם המים הולכים, מה שדיברנו מקודם. אבל אם אדם עומד ועושה את צרכיו הקטנים ישירות על הסבון הזה, אז הוא מרסק בידיים. פה נופלים לנו מההיתרים הקודמים, נופל לנו כמה דברים. לכן להשתדל, אם יש סבון כזה שמה, לכוון ככה שזה לא ילך ממש ישירות עליו, ילך לצד הצידה, למרות שזה מגיע אליו, וזה כבר דיברנו מקודם שזה יתירו. עכשיו לנקות, יש כבר במקומות ציבוריים יש אנשים שרוב שחסר להם קצת, שצריכים לעשות תשובה. העניין של, דיברנו כבר כמה פעמים שכתוב בגמרא שעל הפסוק שהקדוש ברוך הוא על הכל יביאך השם אלוקים במשפט, פסוק בספר קהלת, כן? אז כתוב, הגמרא אומרת על מה זה מדובר, זה הרק בפני חברו ונמאס בה. אדם יורק והחבר אותך יורק וזה מגיל אותו, אז על זה חס, אל תדעים לתת דין וחשב, על הכל יביאך השם אלוקים במשפט. ודיברנו אז בשעתו שלמרות שאנחנו נוהגים כפי שכתוב בתורזוב ביורדה ובעוד מקומות, שכשמגיעים למגיעים, למילים שהם משתחנו לעבר ולוריק יורקים, אז ראשית כל כפי שראינו אצל הרבה מכסים את הפה שלו ירוח שאנחנו יורקים, וגם אז כפי שכתוב שעושים כמות קטנה, יורקים רק ממש טיפה קטנה. והרבה מסביר גם כן שאלה שסבורים שסיבת היריקה זה בגלל אבי דזורה שמה, כאילו אנחנו רוצים לבזות את העבר, את העבר לריק שהם משתחווים להם, אז יש אולי מקום ליריקה חתירה ריו לסחוות. אבל אצלנו הסיבה היא כפי שהוא כתב, כשאנחנו לא רוצים להנות מהרוק שמצטבר תוך אמירת המילים הללו. מהרי בתוך אמירת המילים שהם משתח ולב ולוריק, אם מצטבק לאיזשהו רוק, אז זה ממש משהו בעל מה. לכן אומר הרב, הוא מדגיש, לכן אנחנו נגיד לעשות יריקה קטנה. אם אתה יכול לראות שבחוסר ידיעה, כאלה שלא שמים לב, שחולמים, או אינו כחולמים, זה המשך של החלומות בשלשון של התפילה, ומתחילים להוציא מרתיחת רוק כזאת שהולכת ומטיילת ככה, ש... דבר בסחוסים של ישראל, בפרט אנחנו בואים אב עשה ישראל שצריכים עכשיו לפני מטנטר, אבל זה גם חלק של אותו צער, אלה שלא שמים לב וזה מצב לאב ישראל, יחשבו גם כן על זה שמהיום בעלה הערך שלי, אנחנו חוזרים לעניין שלנו, מגיעים במקומות ציבוריים בעיקר, זה מצוי מאוד, או במקומות שיש תינוקות ילדים קטנים, שאתה מגיע והאסלה דבוקה עלינו בחומרים מגעילים, ואנחנו רוצים להסיר את זה משם. עכשיו אם אנחנו נוריד מים ונשפשף, אז אמרנו שלהמיס בשפשוף, כן? לרסק בידיים זה בעיה, כן? אז ככה, ראשית כל אם נרצה לעשות את זה, להשתמש במברשת גומי, כלומר לא כשהלך אלא זה לא שערות כמו ש... כי אז יש עניין של סחיטה, אנחנו מדברים עכשיו על איסור ההמסע, צריך לזהר עם איסורים אחרים כמובן. אז כדי שלא יהיה לנו בעיה פה עם סחיטה, אז אם יש מברשת גומי כזאת שאין בעיה של סחיטה, ותוך כדי כילוח המים אנחנו רוצים לנקות את האסלה, שמיד תוך כדי השפשוף והמיסוק זה נמס והולך לאיבוד, זה מותר, מכיוון ש... אמרנו כבר מקודם, הזכרנו לגבי דברים אחרים, לרסק תוך כדי שזה נמצא בתוך המים, כן? חתיכת קרח נמצאת בתוך המים, ואני לא רק מניח אותה במים, אלא גם מרסק אותה במים. אמרנו שהנכון של אדמו"ר הזקן ומשנה ברורה כותבים להחמיר בזה, אבל מביאים גם את הדעה השנייה, ידיעות שסבורות שפה אין אף פעם עניין של המסע, כי זה לא הופך להיות למציאות בפני עצמה, זה מיד מתערבב בתוך המים והופך להיות לחלק מהם. ולכן במקרה שלנו, שוב שמדובר בכבוד הבריאות ודברים כאלה, אנחנו מתירים לשפשף ולרסק את הלכלוך הזה שבאסלה, כפי שאמרנו במברשת שם בבעיות של סחיטה. כן. עכשיו אנחנו נדבר על המסעת אף קודשונות, בסיפי, התעסקנו בשירותים, רוצים כאן לצאת משם, אבל מה לעשות שזאת התורתנו הקדושה. סיפרתי פעם פה בשיעור ששמעתי מאחד מרבותיי, אני התלמידים, תלמיד שבדל חיים הרב עוז הזה, זכר צדיק לברכה, והמגיד שיעור שלי היה משמש בנו בחורו שכיום ממלא מקומו, הוא היה המגיד שיעור שלנו שם בשיעור בייס בישיבה, ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל הוא סיפר לנו הידוע שבזמן החתם סופר, או קצת יותר מאוחר, אפילו לא הלכת לסופר יותר מאוחר, היה מה שקראו בהונגריה החלוקה, הטיילונג, רואים את זה בבודפסט, במקומות הללו יש את הנאולוגים והאורתודוקסים, כן? היו האלה שהמתחדשים, המשכילים, אלה בתקנית, הפטסט הגדול והמפואר בבודפסט, זה שלהם. הביטסת של החרדים זה נראה קצת אחרת, כן? אז כל פנים הייתה מלחמה גדולה והקהילות נחלק התחלקו, קראו זה טיילוג, החלוקה. פרשו הקהילות ששומרות תורה מצוות בלי ההתחדשויות, בלי עוגה ונבל בשבת, בלי נשים שקורות בתוקו, כל הבלגנים. אז היה, כל אחד רצה לנכס לעצמו את זכויות הקהילה, את הכספים, את הכל. זה הגיע עד למלך פרנץ יוזף, היה מלך אוסטריה, סבא שלי זרחה ולמלך, הוא היה חייל אצלו, כן, יהודים יאמץ ללכת לצבא, היה חייל בצבא של פרנץ יוזף. קופונים הגיעו לפרנץ יוזף הנציגים של האורתודוקסים ושל הנאולוגים, כפי שקראו להם שם, וכדי להוכיח עד כמה הם אנאלפביטים ומיושנים וחסרי קדמה החרדים האלה, הם הביאו שם שוכנור גדול, איך הוא אמר לנו, דפוס בלבן, כך קראו לזה בלמברג, בלמברג יש שוכנור, פתחו סימן וו והראו ששם יש הלכות בית הכיסא. תראו במה הם מתעסקים אלה החרדים הללו. ופרנסוז וידוע היה מלכוס של חסד, היה ממש מלכוס, כיפשו אותו, ברכו עליו את הברכה שבחים המלאכים, היה מלכוס של חסד גדול. הוא אמר, ככה? לא רק בחוץ כשכולם רואים אותם יש להם הלכות איך להתנהג, גם כשנמצאים סגורים בחדר בעצמם יש הוראות איך להתנהג ואיך לא להתנהג. אם ככה, אז כנראה שהם באמת הצד הנכון. אז כן, אז אנחנו בשיעורים לא מתביישים לדבר. כתוב שחורות כעורב, מכירים את הפסוק הזה? יש בשיר השירים שחורות כעורב, החבט סלובים שיר השירים, אני לא יודעים, אבל אולי בקוטטר, אתם יודעים, בקוטטר יש הרבה שיר השירים, נכון? מכירים את הסיפור על התחסית שנכנס לבית כנסת וראה שם שיר השיר, הוא פתח, הוא אומר, אוי, כזה גנב, פרקח את כל הפסוקים לקוטטר, עשה ספר מזה. פעם ראשונה עשה ספר כבר, כל הפסוקים עליו, שכן, כמעט כל שיר שיר ניצר ולקוטטר יותר. הקפנים, על הפסוק שרורות כעורב, אומר הספרי, הספרי חושב, שאלה דברי תורה, הלכות שבתורה שהן כעורות, מלשון מכוערות כאילו, כעורב, והקדוש ברוך הוא אומר, עריבות הם עליי, שחורות כעורב לשון עריבות, הם עריבות עליי, הלכות נידה, הלכות זיווה, הלכות כל מיני הלכות של תרומת, שכאילו נראים. אז זהו, אני פשוט התנצלתי, כאילו שדיברנו כל כך הרבה על הלכות הבסקיסה. נחזור לענייננו, המסת אבקות שונות, ונתחיל מהסוכר. אף אחד לא שואל שאלות, אולי בשיעור הראשון שאלו, מה אתה אומר שאסור, אסור להמיס דבר גושי, אסור להמיס אותו אפילו כשהוא מצא בתוך המשקה. אני יודע שכשאני עושה לעצמי כוס תה או קפה בשבת, אני שם כפית סוכר ומערבב אותה וממיס אותה בידיים, ואף אחד לא אומר לי שאני עושה משהו לא בסדר. מה קורה פה? אז כך, בפוסקים יש דיון האם מותר להערות מים חמים על סוכר. כלומר, כשהסוכר נמצא בתוך המים, אז דיברנו מקודם שבכלל יש דעות רבות שסבורות שכשזה בתוך המשקה ונמס הופך את החלק ממנו, אין בעיה בכלל. אז פה זה הרבה יותר קל, אבל כשאתה מערה מים חמים על סוכר, באופן שאין חשש של איסור בישל, כן? ידוע שאל תראה בכותב בסידור, להיזהר שלא להראות מים חמים מכלי ראשון על סוכר. כיוון שכאשר הכלי ראשון הוא מבשל כדי קליפה, אז נכון שהסוכר נמס תוך כדי עירוי, אבל דעת על מואר זקן שיהווה שני מואר דינו כלח, ובלח יש בישול אחר בישול, אז לא להראות מים חמים על סוכר. כן, אבל מה אתה אומר? אסור להמיס את המוצר לסטודנים. עכשיו השאלה אם מותר להרבב את הסוכר. ראשית כל, מדעת המדור הזקן אנחנו נמצאים למדים שדעתו שבעצם אין בעיה של המסת סוכר באמצעות עירוי. הוא מדבר רק על הבעיה של בישול, נכון? מה הוא אומר? המדור הזקן יחסר אבסול לשבת, המדור אומר שלא להראות מכלי ראשון שהיה סולדת בו על צוקר, כי מאחר שהצוקר נמחה יש משום בישול. רק רגע, הוא עם כלי שני, ומה עם איסור המסע? מה, זה מפריע לך? הוא עם מפרש בדבר הזה סבור שאין בסוכר, אין את הבעיה הזאת, כן? שבכלי שני אין שום איסור להראות על הצוקר. יו, אז נכון שאדמור הזקן עוסק שם בדיני בישול, אבל אם הוא רוצה להורות הלכה למעשה בסידור, שיהודי פשוט פותח את הסידור להגיד קבול השבס ורואה מה לעשות ומה לא לעשות, הוא בוודאי נזהר לו שלא יסיק מדבריו הפך הלוך אם יש איסור של ממיס. רואים למשל בשבירת האגוזים שם, אז הוא מדבר בעיקר על הבעיה של בורר, כן? אבל הוא מזהיר גם כן על המוקצה. אתה רוצה להגיד שיש בעיה של בורר, בעיה של דורס, וגם הוא אומר צריך לזהר שלא לטלטל את הקליפות אחרי שנפרדו מהאגוז טילטו מוצא. אז אם היה סבור שיש פה איסור של המסע, בוודאי אומר את זה. אז לכן אנחנו נמידים מזה שמותר להראות דאטלם שמותר, כן? ויש פוסקים אחרים שכותבים שאסור, כן? עוד דנו בשאלה להרבב את הסוגר, גם כשהמוצג נמצא אחר בתוך המשקה, לא שאתה שופך ומרסק אותו עכשיו, הוא כבר בתוכו, אז אסור לרסק בידיים ולהמיס. מסקנת הפוסקים זה להכיר, ויש דיון גדול בטעמי הדבר, אנחנו מביאים בהערה בספר מדברי הפוסקים בזה, והמון, המון, יש איזה 4-5 טעמים, כל הפוסק כותב מטעמו, למה מותר, ואנחנו נשארים בספר בסוף בחושייה, כיוון שכתוב בלשון שכונור אדמור הזקן, בנוגע למלח, מותר להשליך מים במלח ליטול ידיו מהם, ובלבד שלא ישפשפנו בידיו, זוכרים? דיברנו על זה בשיעור, שלא ישפשף בידיו את המלח. אז לכן, כיוון שזה לא כל כך פשוט להרבב את הסוכר, להמיס אותו בידיים, אז לכן אנחנו כותבים שלזהר, לא למעך ולרסק ממש, רק להרבב אותו בלבד עד שידמס, להרבב בנחת. כלומר, כשאתה מערבב עם הכפית, לא ללחוץ על הסוכר, יאללה, לזרז, נו שכבר ינמס, זה להקות עליו, זה נקרא ריסוק. פה אתה נכנס אולי לבעיה, אז תעשה את זה באופן עדין לרסק, להרבב בנחת, וגם כשאתה מערה אתה לא צריך להדר לעשות את זה בזרם חזק, אתה עושה את זה בזרם עדין, שכל הדברים הללו אתה מפחית את החשש שאתה כאילו מרסק, זה יותר נראה כי אתה מנענע ומסובב את הסוכר. דיברנו גם בנוגע לקרח שמותר בעדינות לסובב את הכוס, מה שאסור זה אסור לרסק בידיים, אבל בעדינות לסובב אותו ככה שהוא לאט לאט יוריד מעצ... ינמס את במהירות, זה לא כל כך רע.
מה
שהרב אומר שמוזקן חזר בו בסידור,
מה? אם פסק בשולחן ערוך שאסור לרסק,
לרסק בידיים בסידור, לא מדבר על לרסק בידיים,
כילוח זה יותר חמור, לא?
כילוח יותר חמור מלרסק בידיים? לא, לרסק בידיים זה לא דווקא שזה יותר חמור. כשאתה מרסק משהו בידיים אתה מתעסק בו, כשאתה שופך משהו אתה מתעסק בשפיכה, אלא שתוך כדי פסיקרי שזה גם נמס, וכל רגע שנמס משהו מיד מתערבב, פה אתה מרסק אותו עד שהוא נמס, כן? זה יותר חמור. הפועלים איך שלא יהיה מותר, כשאמרתי לכם, יש 4 או 5 פוסקים, אנחנו מאוד מעריכים בספר לנסות להבין כל אחד השורשי היתר שלו ואיך אנחנו עושים זה השוואות למקומות אחרים. זה דיון, אחד הדיונים שאני זוכר את הלילות שישבנו עליהם להגיע להלכה ברורה בעזרת השם. אבל איך שלא יהיה, רואים שמתירים את זה, אבל אנחנו מבקשים, אתה עושה את זה בסדר, יש לך כתפיים רחבות, אבל תשתדל כמה שפחות להסתבך עם החוק. אתה מערבב את הסוכר, תערבב אותו בבקשה, אבל אל תקרא, אל תרסק את הסוכר, תערבב אותו רק. ואותו דבר, אתה כשאתה מערבב אותו אתה לא מרסק אותו, אתה מריץ אותו באופן שהוא ינמס יותר מהר, וזה כאילו יותר גורם מאשר מייסי בידיים. מסקנת הפוסקים להתיר, כפי שאמרתי, הם ירבו לדון בטעמי הדבר, ואחרי הכל, להיזהר לא למח ולרסק, אלא להרבב בעדינות עד שימאס. יש כאלה שטוענים אפילו שאם אתה שם את הסוכר ואתה מסובב ככה את הכוס להינמס, זה נחשב לשינוי. אתה יודע שבכל מלאכות שבת שינוי מוריד דרגה מדאורייתא לדרבנן. דרבנן כשאתה עושה בשינוי יש דעות שזה אפילו פעמיים דרבנן וזה הרבה יותר קל. כשאתה עושה בצורה זה בשינוי, כמובן שזה בתור בקבוק ואתה מנער את הבקבוק, זה לא שינוי, ככה נוהגים עם הבקבוק. אבל כשאתה מסובב כוס או מסובב צלחת וכיוצא בזה, זה נקרא שלא דרכו בשינוי. מי שרוצה להוסיף חומרות וידורים, כפי שאמרתכם, משמעו את השינוי של מור הסכן, שזה הרבה יותר קל, אבל כמה שאנחנו מורידים מהחומרה של דבר, זה רק טוב.
אלה שמשתמשים, זה אפשר לנות כוס מלאה, רק חצי כוס.
כן, מלאה ממש, כן, יש סיכון בחושב שזה יושפרץ לך על כל הסביבה. שמשתמשים בממתיקים מלאכותיים, כן, סחרים וכיוצא בזה, שמכניסים אותה למים, לעתים המים מבעבעים, יש תלוי איזה סוגים, היום הולכים ומשפרים את זה ועושים כל מיני פטנטים לספר לנו שזה לא כל כך נורא כפי שסיפרו לנו עד כמה שזה מזיק. אז כשהמים מבעבעים, כשמכניסים את זה לתוכם, אז אין בזה בעיה, למרות שיוצר את הבועות כפי שדיברנו כבר בשיעורים הקודמים בנוגע לכל מיני בועות שנוצרים תוך כדי שימוש בכל מיני תכשירי ניקוי שמעלים בלונים וכיוצא בזה, שאין בעיה. עכשיו כל בנוגע לקפה ואבקות שונות שהם נמסים מעצמם, עצם ההפגשה עם המים ממיס אותם, כן? זה בטח לא בגדר ריסוק. הפגשת משקה עם הדבר הנימה זה לא מוגדר כריסוק, אז אולי להראות עליהם מים חמים זה לא, גם זה, כל הדברים הללו בזה זה מותר בפשטות, זה בטח, הם לא צריכים שירסקו אותם. הטבע שלהם שתשאיר אותם עם המים קצת בעצמם, הם נמסים ככה שהם לא צריכים את זה, זה לא מוסיף כלום. אבל מה שקורה לפעמים, שזה כן צריך לשים לב, אבקה שנהפכת לגוש כשמכניסים למים, כן? קורה באבקת קקאו, כשעושים אבקת אורז לתינוק, עושים לו, כן? אורז תחרון באביב בים, וזה נהיה גושים, כן? הגושים הללו, אז כתוב לא ללחוץ על הגוש עם הכפית, זה לרסק אותו, להרבב בנחת עד שזה ינמס ועד שהגוש הזה יהפוך להיות למה שאנחנו מצפים ממנו. אבל לא ללחוץ במות חול, אנחנו יש לנו גוש, אנחנו הולכים, מקריבים אותו לפינה ונותנים לו לחיצה מאחורי הכפית, שיאללה, נות, זוז, תנמס כבר. אבל זה המסע בידיים שזה כידוע תמיד חמור יותר, תערבב עד שהוא יועיד ברוב טובו להתנמס ולא לרסק בידיים. דבש קרוש, יש אנשים כאלה מאוד שמשתדלים להשתמש בדבש לאו דווקא בסוכר, ביותר בריא, ויש עוד כמה מיילס טרס למוקם עלינו שיש בדבש, לא לחינם נתברכה ארץ ישראל שזה עבד חלב ודבש. אז ידוע שבדבש יש שתי סוגים, יש דבש קרוש ויש דבש שהוא נוזלי. אז ככה, אם יש לנו ציצנת דבש שחלק ממנה קרש וחלק עדיין נוזלי, מותר לשים אותה במקום חם כדי שימס, כמובן לא להתקשר בבישור בשבת, כן, אנחנו מדברים על דיני המסה. זה כמו לשים קרח שנמצא בתוך משקה שימס, כיוון שהוא, אמרנו שעצם המסע בהקרבה למקום חום, נחלקו הפוסקים, אנחנו מחמירים, אבל כשאתה לא מרסק בידיים, אלא מקרב למקום חום, ומדובר שדבר גוש נמצא בתוך משקה שכאשר הוא נמס לא כתוצאה מריסוק שלי אלא כתוצאה מהקבה למקור החום הוא בנוסף וכך גם הופך לחלק מהמשקה אז ששני הדברים הטובים האלה מצטרפים, כן? אני לא ממיס בידיים, בקרה מקום חום זה לא הופך להיות המציאות בפני עצמה, זה מיד מתערבב, זה נמצא בתוך משקה אז מותר אפילו לכתחילה אז אפשר לקחת לציין הדבר שחלק ממנו נקרא זה חלק עדיין נזיל לשים מקום חם כדי שימאס כי זה כמו שמי שמניח קרח שינמס בתוך משקה שבאנו שמותר אם הוא כולו נקרש אז זה כמו שדיברנו נגע לשומם וקרח שרק במקום צורך הגמור בשבת כן דיברנו שכל הזה אני לא ממיס בידיים אלא מכיר למקור חום כיוון שדת מרנה מחבר להתיר למות שאנחנו פוסקים כדעת הרמו לאיסור אבל במקום צורך גדול לשבת אפשר להתיר עכשיו להכניס דבש קרוש לתוך משקה חם להכניס דבש קרוש לתוך משקה חם להמתיק אותו כן? אז אותו דבר מה קורה כשאנחנו מכניסים משהו קרוש לתוך דבר חם זה לא ממיס בידיים עוד אנחנו לא מרסקים אותו זה כמו לקרב אותו למקור חום אז אם מדובר בצורך לשבת אז סליחה אם מדובר שזה נמס בתוך המשקה כשהוא נמס הופך להיות חלק מהמשקה ואני לא עושה המסע בידיים אלא רק שם אותו בתוך המים החמים ומקרב אותו למקור חום כן? אז אנחנו אמרנו שזה מותר אז להכניס דבש קרוש לתוך המשקה חם להמתיק אותו זה מותר למרות שהוא נמס שם כן, אבל לשים לב דיני הבישול בשבת מה הדין של מה דינו של הדבש? דבש נזיל זה אחד משבע משקים, נכון? מה למדנו בנוגע למשקה? תבלין ומשקה מותר להכניס לכלי שני, נכון? כלי שלישי מותר הכל כלי שני מותר רק תבלין ומשקה אז דבש כשהוא נזיל אז בוודאי דינו כמשקה הוא לא מתבשל בכלי שני אתה יכול לקחת כוס ולמלות אותה מהמריחם יש לך כלי שני לקחת דבש נזיל, לשפוך לתוכו, לקחת כף דבש, נשים בתוכו בלי בעיות. וגם אם זה נקרש, אבל זה בתכונה, זה דבש נזיל, אלא משהו שכב שם במשום מקום ונקרש, זה גם כן אותו דבר.
אם הדבש לפני המים.
אה?
אם יש דבש לפני המים, שופכים על הדבש.
אז שוב, אם זה דבש נזיל, אז זה כמו משקה, זה עירוי, עירוי מכלי ראשון, או עירו מכלי שאיר מכלי שאיר מותר תמיד, זה לא מבשל אף פעם. בנוגע להמסע אין פה בעיה כיוון שהוא נזיל ביסודו, אז מותר. אבל אם מדובר בדבש קרוש, שהוא לא נמס מיד במגע במים החמים, הוא נשאר קרוש מסר זמן, אז שוב, אני כל דבר מפנה אתכם לספר, אבל מה לעשות שאי אפשר לקחת, להאריך כל כך בדין הזה, שזה קשור ל... דיני הדבש הקרוש האם מה המעמד שלו האם המעמד שלו כמו משקה או כמו מאכל אם הוא לא נמס מיד במגע במים שהקרוש משר זמן אז אני כותב בספר שראוי להחמיר לא להכניס אותו לכלי שני רק לכלי שלישי או כיוצא בזה להראות מים חמים על דבש כן? אני שם קודם דבש ואני רוצה לשפוך עליו מים חמים אז אם זה דבש נזיל אז זה שום בעיה כמובן אבל אם זה דבש קרוש ואני רוצה לשפוך עליו מים חמים באופן שאין בעיות של הלכות בישול לירוי בכלי שני כן אבל זה נקרא ממיס בידיים נכון? מצד שני דיברנו בנוגע לסוכר שמפורש באדמו"ר הזקן שכן מותר אז בעצם הדבש והסוכר הם של אותו מעמד שנהגו להקל אותה דבר להרבב בקו באמצעות קף את הדבש הקשה כדי למעט את המסע שלו דינו כמו הסוכר שאפשר מן הדין להקל אבל להשתדל לעשות את זה בדינות כפי שדיברנו מקודם בנוגע לכדור תרופה כן? קורה שצריך לקחת שתרופה בשבת בפרט ילדים קטנים אנחנו רוצים להמיס להם את התרופה יש אנשים שלא מסוגלים לבלוע את התרופה זה נתקע להם בגרון ויש ילדים בפרט שזה מאוד שכיח שאנחנו בשבילם רוצים להעמיס את הכדור כדי שיוכל לבלוע אותו. אז ככה, להכניס את זה בתוך הבית החמים שם, משקי חם, שאין בהם משום איסור בישול בשבת כדי שינמס שם, אין בעיה. מדוע? מכיוון שזה קורה בתוך המשקה הוא נמס, אני כאילו רק מקרב אותו למקור חום. אז אמרנו שלקרב למקור חום מותר מקום הצורך הגדול. אם כבר התירו למישהו לקחת כדור בשבת, ידוע שאיסור הרפואה בשבת אסור לקחת כדורים סתם לאיזשהו כאב ראש או כאב כלשהו. בשביל שיהיה מותר לקחת תרופה בשבת, כתוב בשולחן ערוך שזה רק במצבים מאוד לא פשוטים, או שעדיין נמצא במצב שהוא נפל למשכב מרוב כאבים, או שחולה שם בסכנה. על כל פנים, אם אנחנו אומרים שמקום הצורך הגדול מותר לקרב דבר מוצק למקור חום כדי שיעמיס אותו, מה לך דבר יותר חשוב, צורך חשוב בשבת, מאשר אדם שנמצא בצר שמותר לקחת לו כדור, שיוכל לבלוע את הכדור כמו שצריך. יש לו לדבר ילדים קטנים שדינם ככל השם בסכנה, ככתוב ברשעים ואוב, שקטן עם דינם ככל השם בסכנה, וגם לבינר וכיוצא בזה. כל פנים, אין בעיה, אבל לרסק בידיים, זה אנחנו יודעים שזה כבר חמור יותר. אבל אם אין דרך אחרת, רק על ידי זה שירסקו אותה, אז אמרנו שריסוק בתוך משקה זה גם כן יש דעות שמותר, כן? זה לא כמו להקריב למקור חום ששם מפורש במחבר שמותר, כפי אמרנו מקודם, דעת מרן המחבר שמותר, זה נותן המון כוח להתיר. פה זה כבר הדעות, מה שמקובל זה שאסור לרסק בידיים גם בתוך משקה. אבל כשמדובר, כפי שמדברנו, שאי אפשר לשמש בתרופה בלי להמיס אותה, אז אנחנו נסמוך על הפוסקים שבתוך משקה מותר גם לרסק בידיים, למרות שלא פוסקים ככה למעשה, אבל צורך גדול כגון דואר אנחנו נוטים להתיר. ובכלל, אני דייקתי בלשון על נוער זקן בסימן שמחה אפסיף יותר, שמדבר על זה, הוא מביא את שתי הדעות. אמר וזה כן לא תמיד מביא את שתי הדעות, הוא אומר, זה ספר פסק, אם מביא בכל דבר את כל הדעות, אז זה היה הופך לטור בסיוסף, כן, זה לא היה שולחן ערוך. אז אדמו"ר הזקן מביא פה כן את שתי הדעות, וכשהוא מכריע על איסור, הוא אומר, יש להחמיר, יש הבדל במקום שאומרים, העיקר כדי הראשונו, כשמשתמשים בלשונות של איסור, כשאומרים יש להחמיר, זה חומרה, זה מוריד מהגיבר, זה בא בחומרה, נכון, חומרה בשביל כל יהודי, כל חומרה זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, אבל כמה שרק חומרה זה, האיסור להרסק בתוך משקה זה רק חומרה, אז שוב, אלה שצריכים לצורכם להביס את התרורה ואין דרך אחרת, למשל יש את האקמול, לא יודע מה איתו היום, כשהיו לי ילדים קטנים בבית והייתי צריך לתת להם תרופה על המסותה, הקבול הוא כל כך כזה עיקש. יש תרופות שאתה רק שם אותם במים כבר מתחילים להתפורר ולהביע נכונות להתרסק, להפוך להפקה. הקבול, גם כשאתה לוחץ עליו הוא מתחיל פתאום להוריד כאילו עם שכבה כזאת מגליצ'ה, ושוב אתה שוב לוחץ ושוב לוחץ, כן, מכירים את זה, כמול הוא מאוד קשיח. אז אין ברירה, אני צריך לתת את התרופה, יש לו חום גבוה, מה אני צריך להתפנך פה כמה שיותר מה, לתת לו את התרופה
ולטחון אותו מחוץ למים? נעסק אותו מחוץ למים?
זה יכול להיות אפילו יותר קל, כן, תחינה אחר תחינה, כן, זה גם נקודה חשובה.
סיבת שום,
כן, שזה צריך שאחד שכבר אוהב לאכול שום, אתה זוכר? דרך קצת מבוגר יותר יכול גם לבלוע תרופה. בתרופה הזאת שקוראים לה צ'ונטו מסוגל לבלוע, אז בטח אם זה לא היה תרופה בעיה אוכל צ'ונט, זה
לקחת פטיש
פשוט הרבה יותר קל, לכאורה. אני צריך לראות מה כתבתי בפרק התוכן, יש לי פרק על תחינה מה אני כותב בנוגע לתרופות, אבל לכאורה צריך להיות שזה תחינה אחר תחינה, גם זה לא בטוח, צריך לדעת איך עושים את זה. אם התרופה נעשית ממשהו שתחנו אותו, השאלה. נמשיך הלאה. בואו נתן כמה דוגמאות טובות בנוגע להמסע, כדי שאנחנו נדע שאנחנו בשיעור הבא נוכל להתקדם קצת כבר להקפאה, לא הגיע הזמן כבר בחום הזה מדברים על המסע. שכבה אהבה של רוטף סמיך שנשפחה על השולחן. הכל מדברים על אוכל, אוכל נשפח לנו על השולחן, זה רוטף סמיך פתאום, איזה גוש כזה מגיד, אנחנו רוצים להמיס ולהיפטר ממנו, אז כמו שהוא ככה יבש ודבוק, זה לא הולך, אנחנו רוצים לשפוך מים חמים עליו קצת כדי להמיס אותו. אז אם הוא עשוי להנמס מכוח הכילוח, או שהמים החמים בעצם השפיכה עליהם הם מוסרים אותו, הם ממיסים אותו, זה אסור, כדי לקרוא ממיס בידיים. אבל אם בשעת השפיכה דיברנו נמס רק כאילו מעט, אבל עיקר זה שזה שוכב שם קצת, לאט לאט הוא מרקח אותו, ואז אני מגיע עם הכלים שלי ואני מסיר אותו בקלות יותר, זה מותר. אבל אם הלכלוך כמות קטנה וחסרת חשיבות, אז כבר דיברנו גם כשכמות קטנה מוטף לשפוח מים חמים. אז כמובן שאם אנחנו שקית או קרטון חלב שקפה, כן? לפעמים נגמר לו לחלב, אוכלים לו מקפיא, שם יש לנו שקית חלב, אבל מה לעשות שהקרטון חלב או השקית חלב הזאת קפה. אז אם קפה רק בחלקו וחלק מהחלם שעדיין נוזלי, מותר לחסים אותו ליד מקור חום, באופן שלא ייסורי של בישור בשבת כמובן, שהוא ינמס. למה? כי אמרנו שלקרב למקום חום באופן שכשזה נמס הוא נכנס לתוך המשקה, זה מותר, שאתה לא מרסק בידיים, כן? אבל אם כולו הפך להיות לחתיכת גוש קרח, אז שהוא נמס, מהקרח הופך להיות לחלב, הופך להיות למשקה, סטופ, זה אסור גם לקרב למקור חום. רק במקום הצורך הגדול, כפי שדיברנו, מה זאת אומרת, אנחנו נלך לתפילה בלי קפה בשבת בבוקר, מה אתם? מה עולה בדעתך בכלל? כן. אז תלוי כמה זה צורך גדול. עכשיו בנוגע לרגל קרושה, גלה, פצ'אי, יודע, וכל מיני דברים כאלה, אז אסור לרסק את זה בידיים, להמיס מאליו מותר במקום הצורך לשבת, לשים אותו כדי שינמס, אם צריך שינמס, אני לא יודע למה צריך לנמס, אבל יש כשצריך לנמס, אם אתם יודעים, יש מאכל כזה שחסידי וישניץ ועוד, אני לא יודע, שאוכלים בשבת, לא אוכלים את זה בצורה של גלה, אוכלים את זה בצורה שזה נמס, כן? הרגל צריך שזה ינמס, ומוסיפים לזה חתיכה, נכון? איזשהו חלה ושפשפים על זה קצת שום, ואתם לא מכירים את זה? פצ'אי, פצ'אי, הנה יש לך יהודי שיודע, אתם חבדיק, אז לא יודעים מהחיים שלכם על מה זה, אוי נקשאבס, גם אני לא יודע, אבל אני ראיתי איך שעושים את זה אצל כל מיני מקומות, אצל בפרט, אני ראיתי את זה מישהו צרסינים שמאוד כזה חלק חשוב מאוד פה, ושאני צריך להעיר שזה לא כל כך פשוט, וזה לא כל כך פשוט, וזה לא כל כך מיני דברים, אבל בעזרת השם כמובן עושה לשומיים. אז לרסק, להמיס בידיים אסור, לקרב למקור חום כפי שאמרנו במידה שזה צורך גודל לשבס, ואני מבין שראילי שאצלם זה חלק בלתי נפרד מהאריניק שבס, אז יתכן שזה צורך גודל לשבס. כן, גלידה, עכשיו נגיע למשהו מעשי יותר, גלידה. גלידה, רוצים להמיס את הגלידה. למה להמיס את הגלידה? לפעמים צריך קצת להמיס אותה, כן, יותר מדי. אז אם רוצים להמיס גלידה, זה שווה בכל הפרטים, כפי שדיברנו, כל הדברים, אבל שכן רציתי להגיד, יש שרוצים לחתוך מהגלידה, אז מחממים את הסכין, מכירים את זה? כן, אתה מנסה להיכנס לגלידה, שיש לך מקפיא טוב, זה כמו אבן, ואתה רוצה להוציא מנות לציבור, אי אפשר להזיז את הגלידה הזאת. אני אקח לפני שבועיים שלושה, בקרח שלי הלך לישון, הביא את הטכנאי לתקן אותו, ברוך שמתיקן אותו, אבל צריך לסובב אותו עד לאיזה דרגת קור, רוצים אותו, כנראה שתוך כדי תיקון זה נשכח וזה נשאר קצת מעבר למקובל, ובאמת שהוציאו את הגלידה לשבת לכינוח סודה, אז פשוט הבנית שלי אומרת, אי אפשר להסיס את הגלידה, אז אני לא הייתי דבר כזה, כמו אבן, אני מנסה לתוך אותו, לא זז. אז יש עצה ידועה, אפשר לראות את זה במקומות שמשתמשים עם הכף הזאת המיוחדת, הוציא את הגלידה מזמן, טוב, נכון, טובלים אותה במים חמים, הנה, יש
גם מהמקרים.
גם קרים, יותר, אבל כשזה ממש כמו אבן, אז צריך לפעמים חמים, כן? כשזה גלידה נורמלית, טובלים במים, חמים ומוציאים, זמן, טובלים במים. אבל כשצריך, אז אתם חממים אותו פשוט, בסדר, מותר לחמם את הסכין, מותר לחמם את הכף. אבל כשאתה מתחיל לדחוף אותו בתוכו, אז הוא נמס לאט לאט, נכון? איך הוא נכנס לתוכו? הוא מבקש יפה, אומר, אני חם ואתה קר, תן לי זכות קדימה. זה לא הולך ככה, כיוון שהוא חם אז הוא ממיס אותו תוך כדי כניסה פנימה. נשאלת השאלה, אז התשובה היא בעצם שמה שקורה שם עם הגלידה זה מה שנמס, זה ממש דבר מועד שאפילו אין לו מציאות, כן? זה לא שהופך להיות אישהו שמה שאפשר לשתות אותו, אפשר לשפוך אותו, זה נמס, נכון, תוך כדי הכניסה, זה גורם, זה נמס בדרגה כזאת שאתה יכול לדחוף אותו פנימה, ואולי גם קצת נמס ממנה, וזה לא דבר ששווה חשיבות משהו, זה דבר מועד, אפשר לעשות את זה בשבת בלי בעיות, כמובן להיזהר בדיני הבישול. שוקולד, אותו דבר, דינה מסע שווה לגלידה, יש לנו עוגת שוקולד, עוגת קרם קפואה, רוצים להמיס במקום חם, אז אם שנמס נוזל חוץ לעוגה, אז זה בעיה, אם כן זה רק מעט שחסר חשיבות, דבר מועט, אינו חשוב כלום, אבל אם זה כמות גדולה יותר אז זה רק במקום הצורך הגדול, כפי שדיברנו כבר כמה פעמים במהלך השיעור. עכשיו יש לנו שמנת או יוגורט, לא כפור, אבל אנחנו רוצים להפוך אותו לרכיך, נזיל יותר, רוצים לשתות אותו, רוצים להעביר אותו טוב 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 עם כפית, ואז הוא הופך להיות נזיל, ואז אנחנו שותים אותו מכל לכל כפית אחרי כפית, רוצים אותו בתור שתי, אתם מכירים את ה... אוקיי, כולנו באותה סירה. השאלה היא מותר, התשובה מותר לבחוש ולערבב אותם, למרות שבפעולה הזאת זה נימוח והופך להיות נזיל. הגורם של המזרם אני לא יודע, הוא כותב את זה, הוא אומר בפעולה הזאת, יש ככה, אומר, יש לך דבר שהוא גוש, ובינו נפרד נוזל. יש גוש, עוד נוזל נפרד, נוזל, גוש, נוזל, גוש, נוזל, גוש, אבל כשכל הדבר, הגוש הזה, אתה מערבב אותו, הופך אותו לרכיך, זה לא שנפרד, הולדת משהו, אתה מוליד, לוקח גוש והופך לנוזל, לא לקח גוש והופך, לקח את כל הגוש והופך אותו לגוש רכיך כזה, הקופונים, הוא מדבר על זה, אפשר לזה, אני לא יודע, אני מביא בספר את כל ההסברים שלו, ככה שמותר להרבב את השמן, את השמנת, את הלבן, את היוגורט, לבחוש ולהרבב, להפוך אותם לנזילים יותר, שנוכל לשתות אותם. ואנחנו מגיעים לפיצה, הרי מגיעים עכשיו לכבוד ההייליג יום תושביאס, כן? אז צריך מאכול לאכול אוף, כן? ולא לשכוח, שאנחנו מסכימים כל שנה, אבל למרות שאנחנו לא מסכימים שורם בהלכות הללו, צריך לזכור מה שאלמור הזקן כותב בשולחן אור שלו, שאנחנו נוכחנו לראות במקומות מאוד חשובים אצל יהודים חשובים שמשום מה לא שמים לב, שחייבים לאכול ביונת בשר, ומנהג ישראל מכל הדורות לאכול בחלי חלה ביום הראשון של יונת, ולכן כל העריכות, הזהירות בדיני בשר וחלב שדיברנו בשיעור בשנה שעברה. אז לא לשכוח שזה לא הולך ככה שאתה מגיע ואוכל לך עכשיו אוכל מלכי גסודה. מה זה מלכי גסודה? תגיד לי, זום תראה, תוכל מלכי גסודה, אבל אל תשכח שבעוד שעה, בעוד שעתיים לפני השקיע, כן, במהלך היום תוכל פליישיס. קולפונים, נחזור לענייננו, אז הפיצה, אנחנו רוצים לחמם פיצה, פיצה שכבר נתבשלה ונפתה לפני השבת, כדת וכדין, כשאתה מחמם אותה, אז הגבינה הזאת, המוצרלה הזאת, נמסה קצת, אז אם זה לא נמס, זה הופך לנוזלי ממש, רק הוא נהיה רך, כפי שזה בדרך כלל המטרה, בטח שאין שום בעיה. אם זה הופך לנוזלי, בדרך כלל זה הספק בתוך העיסה של הפיצה, אבל אם זה נוזל החוצה וזה כמות גדולה, צריך לזהר שזה לא יקרה, אז לשים לב, לשים עין על זה, אף אחד לא מעוניין שזה יקרה, כן, ככה שזה לא צריך לקרות. ונסיים במכשיר עדים, שאלה שפוסקים העלו אותה, האם מותר להוסיף מים למכשיר עדים באופן המותר? אני בספר חלק הראשון שעשה בפרק 60, בסוף הפרק יש לי כמה וכמה תנאים מתי מותר להוסיף מים למכשיר עדים. מכשיר עדים בשבת, כן, אז יש את המכשירי עדים הקרים, שם המים לא הופכים להיות לעדים, קוראים לזה מכשיר עדים, אבל זה לא עדים, כן? שאחר כל הופך את המים שבתוך המחל לטיפות זהירות כאלה שנכנסות לאוויר, אתה הופך את המים לטיפות זהירות, אבל מכשיר עדים חמים זה פשוט כפשוט, אוי, לוקח את המים מרתיח אותם ומוציא אותם בתור עדים לאוויר. אז אחרי שמסתדרים מכל הלכות הבישול בשבת שאנחנו כותבים שם בספר, אז פוסקים שכאן טענו, הפיכת המים לעדים זה מוילית, אתה מוליד כמו שאתה, כן? כמו שעשה לקחת, להפוך למים דבר שהוא לא מים, לקחת, אבל אנחנו בספר שם כותבים בסעיפים חפה רפחה ב' בפרק שישי, שעל פי הפוסקים שאמרנו זה מותר, אין חשש שמוליד בהפיכת המים לעדים. שיעור הבא בעזרת השם נתחיל לעסוק על דיני ההקפאה, ועכשיו